התחלנו בפעם הקודמת בענייני מי שנכנס אדר מרבית לשמחה, נכון? ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. ונחזור לדברים תוך כדי, אנחנו אבל נתחיל בעוד נקודה בהמשך. אמרנו שאנחנו רוצים להיכנס מתוך פורים הלאה לפסח. עשינו עצירה לפורים כדי לחזור לסדר שלנו בהגדה ושל פסח. יש עוד נקודה שעושים מי שנכנס אדר. השנה היא כמובן תחול רק בעניין אדר שני. באחד באדר המשנה מלמדת אותנו משמיעין על השקלים. זוכרים? משנה במסכת שקלים. באחד באדר משמיעין על השקלים. רש"י מלמד אותנו בתחילת יש לכם חומשים לפניכם? יופי, מצוין. אז אולי נסתכל רק רגע ברשותכם ביחד. אנחנו נפתח ערב פרשת כי תשא, פרשת שקלים. יש נקודה שרש"י ממש חוזר עליה קצת שונה, אבל כמעט מילה במילה, בתחילת פרשת תרומה ובתחילת פרשת כי תשא. פרשת כי תשא פותחת התורה כך, וידבר השם אל משה לאמור. יופי, כדאי שיהיו ככה חומשים עוד שם, אולי חומשים צריך, חומש שצריך. וידבר השם אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה ייתנו. כאן מתחילה המצווה של נתינת מחצית השקל. זה ייתנו. כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל, מחצית השקל תרומה להשם. כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ייתן תרומת השם. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת השם לכפר על נפשותיכם. ולקחת את כסף הכיפורים מעד בני ישראל, ונתת אותו על עבודת אוהל מועד, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני השם לכפר על נפשותיכם. בפסוק תתוו, מאיר רש"י, אתם רואים ברש"י בפסוק תתוו, דיבור המתחיל לכפר על נפשותיכם, תחילת הפסוק, רש"י מאיר כאן הערה, שלא תנגפו על ידי מניין, ועכשיו הוא אומר כך, דבר אחר, לכפר על נפשותיכם, מה בא להגיד כאן לכפר על נפשותיכם? לפי שרמז להם כאן ג' תרומות, שנכתב כאן תרומת השם ג' פעמים, נכון? שמנו לב? פסוק י' ג' כתוב תרומת השם, זה ייתנו כל העובר על הפיקודים מחצית השקל תרומה להשם, פסוק י' ד' כתוב ייתן תרומת השם, ובפסוק ת' ו' כתוב לתת את תרומת השם לכפר על נפשותיכם. לפי שרמז להם כאן ג' תרומות שנכתב כאן תרומת השם ג' פעמים, אחת תרומת אדנים שמנען כשהתחילו בנדבת המשכן ונתנו כל אחד ואחד מחצית השקל ועלה למעט הכיכר שנאמר וכסף פקודי העדה מעט כיכר ומהם נעשו האדנים שנאמר ויהי מעט כיכר הכסף כיכר לאדן כיכר לאדן. והשנית, נפתח את זה עוד רגע, ונראה את זה את כל רשי, זה רשי מאוד יסודי, עוברים אותו מהר מדי. והשנית אף היא על ידי מניין, כמו הראשונה, שמנען משהוקם המשכן, הוא המניין האמור בתחילת חומש הפקודים, באחד לחודש השני, בשנה השנית, מי שהוקם המשכן, ונתנו כל אחד מחצית השקל, והם לקנות מהם קורבנות ציבור של כל שנה ושנה, והושבו בהם עניים ועשירים, ועל אותה תרומה, ולא על תרומת האדנים, בסדר? ועל אותה תרומה נאמר לכפר על נפשותיכם, שהקורבנות לכפרה הם באים. והשלישית היא תרומת המשכן. לא אדני המשכן, אלא תרומת כל כלי המשכן, י"ג דברים שנאמרו בפרשה תרומה תצווה, זהב, כסף, נחושת, אורות תהילים, אור דמים, אורות תחשים, כל מה שעושים מזה כיור, הכל. היא תרומת המשכן, כמו שנאמר, כל מאירים תרומת כסף ונחושת, ולא הייתה יד כולם שווה בה, אלא איש איש מה שנדבו ליבו. נשמע טכני, אבל מאוד מאוד יסודי, בואו נבין את זה טוב. השאלה שרשי שאל הייתה מה? מה באו המילים לכפר על נפשותיכם להגיד? העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל, לתת את תרומת השם לכפר על נפשותיכם. מה זה בא לומר? הרי המילים לכפר על נפשותיכם באים בסוף פסוק ת' ז', באים בסוף פסוק ת' ז', שם כתוב שכל כסף הכיפורים הוא לכפר על נפשותיכם. אז מה זה בא גם פה עכשיו, בתוך אחד מהפעמים שמופיע עניין התרומה? חילק רשי ואמר כך, שלוש תרומות נאמרו. יש שלוש חובות של תרומות. ואלה שלוש קופות. יש קופת המזבח, כאן רשי קורא לזה אחרת, מיד נקרא לזה קורבנות ציבור. וזה פרשת שקלים שאנחנו עוסקים בה בראש חודש אדר. במדבר זה יתרחש, מתי? באחד לחודש השני, בתחילת ספר במדבר. זאת מחצית השקל שלוקחים כל שנה ושנה לקורבנות הציבור. בסדר? למה לוקחים כל שנה ושנה לקורבנות הציבור? כי כתוב שצריך להביא את קורבנות הציבור בכל שנה מכספי אותה שנה. והחודש הראשון של אותה שנה הוא חודש ניסן, שהוא הראשון לחודשים לגבי הקורבנות, ולכן צריך להשמיע בראש חודש אדר על השקלים, הכוונה היא על השקלים של קורבנות הציבור. ועליהם נאמר שהתרומה הזאת באה לכפר על נפשותיכם. התרומות האחרות אינן לכפר על נפשותיכם. כלומר, לא התרומה מחפרת על נפשותיכם, אלא מה מחפר על נפשותיכם? הקורבנות. הקורבנות באים לכפרה. ולכן התרומה שבאה כדי שיביאו ממנה קורבנות ציבור, זאת התרומה לכפר על נפשותיכם. ועוד שתי תרומות שנאמרו. תרומה אחת נאמרה שגם היא מחצית השקל, וממנה עשו את האדנים למשכן. בסדר? ממנה עשו את האדנים למשכן. זאת אומרת שמתי התחילו לקחת אותה? כשהתחילו להקים את המשכן. נכון? זה במוצאי יום הכיפורים. ויקל משה את כל הדד בני ישראל. רשי אומר למחורת יום הכיפורים מתחילה ההתרמה, ואז מתחילים לקחת את התרומה הזאת. על התרומה הזאת אומר רשי מדובר בפרשת פקודי, אולי נדפדף שנייה אחת רק כדי שהתמונה הזאת תראה לנו כולה, כי רק ככה אפשר להבין את שקלים. נדפדק שנייה על המקום שהוא מפנה בפרק למד ח' בפרשת פקודי, פסוק כף ה', פרק למד ח' פסוק כף ה', שם אחרי ההקדמה הראשונה של פרשת פקודי, אחרי שמוצגים בצלאל בן אורי בן חור ואוליאב בן אחי שמח למתי דן, אז כתוב כך, הם צריכים לטפל בכל התרומות שהיו, אז כל הזהב יעשוי למלאכה בכל מלאכת הקודש. כל הזהב, זה היה קשור עוד לתרומות שהיו למשכן עצמו. ועכשיו מפסוק כפי מתארים את התרומה הזו שלה קרא רש"י, תרומת אדנים. וכסף פקודי העדה מעט כיכר, ואלף ושבע מאות וחמישה ושבעים שקל בשקל הקודש. וכאן הפירוט. ומאיפה זה הגיע? בקה לגולגולת. בקה אומר רש"י, מס. מחצית השקל בשקל הקודש, לכל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה, ל-600,350. ויהי מעט כיכר הכסף לצקת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת, מעט אדנים למעט הכיכר, כיכר לעדן, ואת האלף ושבע מאות וחמישה ושבעים הסבבים לעמודים וציפה ראשיהם וחישק אותם. עד כאן. זאת אומרת, את הכסף שעליו אנחנו מדברים וקוראים לו מחצית השקל של בקע לגולגולת, שהוא היה תרומה בפני עצמה, זאת הייתה התרומה לאדנים. בסדר? זאת הייתה התרומה לאדנים, והיא מפורטת בפרשת פקודי. והתרומה השלישית היא התרומה שנקראת תרומת המשכן, ועליה הרחבנו בכל פרשת תרומת תצווה, בכל הפירוט הגדול. ארון, מזבח, מנורה, שולחן, כיור, היא תרומת המשכן. תרומת המשכן לא ניתנת מחצית השקל, אלא תרומת המשכן ניתנת כל אחד כפי אשר נדבה ליבו, איש אשר ידבנו ליבו. גם תרומת האדנים וגם תרומת קורבנות הציבור, או שאנחנו קוראים לה עכשיו תרומת המזבח, מחצית השקל, שתיהן ניתנות ממחצית השקל, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, אבל יש הבדל אחד, שהתרומה של מחצית השקל לקורבנות הציבור נקראת בתורה איך? כפרה, לכפר על נפשותיכם, ותרומת האדנים לא נקראת כפרה, נכון? חלוקה פשוטה, אבל כדאי לזכור אותה, רש"י חוזר עליה פעם שנייה, כנראה שזה חשוב. אתם יודעים איפה פעם ראשונה שרש"י אמר את זה? נו, בתחילת תרומה. בתחילת תרומה נפתח רק שנייה אחת בתחילת תרומה. נפתח שנייה אחת בתחילת תרומה, זה מודגש מאוד 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 חשוב גם כן. מדבר השם אל משה לאמור, תראו עוד פעם את השלוש פעמים שמופיעה המילה תרומה. וגם פה רש"י נדרש לזה. דבר אל בני ישראל, פרק כ"ה, תחילת תרומה. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, פעם אחת. מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, פעם שנייה. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב, הכסף, ונחושת, יתכלת, והרגמן, ותולעת שני, ושש, ועיזים, ואורות אלים, ועוד דמים, וכו' וכו' וכו', ורש"י אומר י"ג דברים נמנו כאן. גם שם אמר רש"י כך, תיקחו את תרומתי, רואים דיבור המתחיל, תיקחו את תרומתי בפסוק ב' שם? תיקחו את תרומתי, אמרו רבותינו, שלוש תמורות, תרומות, סליחה, אמורות כאן. אחת, תרומת בקע לגולגולת שנעשו מהם האדנים, וכאן רש"י מתחיל את השיעור שלנו. כמו שמפורש באלה פקודי, מה שקראנו עכשיו, נכון? ואחת, תרומת המזבח, אתם רואים שפה הוא קורא לתרומת המזבח, לתרומת מחצית השקל, בקע לגולגולת לקופות, לקנות מהן קורבנות ציבור, ואחת, תרומת המשכן, נדבת כל אחד ואחד. י"ג דברים האמורים בעניין, כולם יצטרכו למלאכת המשכן או לבגדי כהונה, והפירוט של פרשיות תרומה תצווה, זה שייך לתרומה השלישית. יש נקודה יסודית, לפני שנכנסים לפרשת מחצית השקל ולפרשת שקלים, אנחנו מדברים על באחד באדר משמיעין על השקלים, ורוצים לטעון שחייב חייבת להיות הבנה עמוקה בקשר הפנימי בין השמעה לשקלים של הדר לכל עניין הדר. עוד נדבר על זה עוד רגע. אבל לפני כן, למה כל החלוקה הזו לשלוש תרומות? רבנו בחיי, והדברים מופיעים בהרבה מקומות אחר כך, בפרשת תרומה, אומר ששלוש התרומות שמהם מובנה המשכן, למרות שהתרומה של המזבח היא תרומה של קורבנות ציבור, אבל היא התרומה של מה שבו עושים במשכן, הן כנגד שלוש הדברים שהמשכן, שהוא העולם כולו, המשכן הוא כל העולם כולו, שעליהם העולם עומד. התורה והעבודה וגמילות חסדים. תרומת האדנים, שהיא מחצית השקל, תרומת האדנים היא התרומה שהיא כנגד עמוד התורה. תרומת הקופות, תרומת המזבח, או תרומת קורבנות הציבור, פרשת שקלים, היא כנגד עמוד העבודה, כי היא תמידין של שחר ושל בין הארבעים. והתרומה השלישית, שכל עניינה זה איש אשר ידבנו ליבו, ומכל אשר תיקחו אותה מכל אחד ואחד את כל מה שיש בלי שום הגדרה, וכל אחד יכול לתת ואחד לא ואחד כן וכמה נותנים, זאת התרומה שהיא כנגד עמוד גמילות חסדים. והסדר הוא סדר מעניין מאוד. האדנים שהם עמוד התורה, כך מסביר רבינו בחיי, הם היסוד שעליו בכלל בנוי המשכן. כל המשכן הוא מקום שיהיה בו מקום לעדות, מקום שיהיה בו מקום לתורה, משכן העדות. האדנים שעליהם עומד הכל, הם התרומה הראשונה שמופיעה. זה דבר מעניין מאוד לשים לב לחלוקה, הגדרה מאוד מעניינת. חלוקה הזכרתי בפעם הקודמת שיחה של הרבי בדברים האלה, גם פה הוא נוגע בזה, חלוקה מרתקת. התרומה הראשונה נקראת בפסוק, ויקחו לי תרומה. ויקחו לי תרומה. כלומר, מופיעה פה תרומה, ובמילה בפני עצמה מודגש שהתרומה הזו שייכת למי? לקדוש ברוך הוא. ויקחו לי תרומה. מילה בפני עצמה שמייצרת שייכות מוחלטת לקדוש ברוך הוא. ויקחו לי תרומה. זה דבר מסובך, מה זה ויקחו לי תרומה? הרי זה לא ויתנו לי תרומה, לא לוקח לו תרומה. כי ממך הכל ומשלך נתנו לך. אז רש"י דן בזה, לי לשמי, מה זה לי? חז"ל אומרים, ויקחו לי תרומה, כמו ויקחו אותי תרומה. חז"ל אומרים במדרש רבה במקום, ויקחו, מהו ויקחו? הדאו דכתיב, כי לקח טוב, לקח, טוב נתתי לכם. לקח, ויקחו בא מהשורש של המילה מקח. מקח הוא ממכר. יש לך מקח שהמוכר מוכרו ומוכר עצב ולוקח שמח. זה תלוי בביזנס. ויש מקח שהמוכר מוכרו ולוקח עצב והמוכר שמח. כן, זה תלוי איך זה הולך. ויש לך מקח שמי שמוכרו, תשמעו את הביטוי, נמכר עמו. הדאוד הכתיב, כי לקח טוב נתתי לכם, מה? ויקחו לי תרומה. קחו אותי תרומה. אורייתא וקודשא בריחו חב. בלשון אחרת אומר את זה המדרש במדרש הבא כך. באותו מדרש בפרשת תרומה, מדרש פלא אחרי זה, שכשרוצה הקדוש ברוך הוא לתת את התורה, מה זה ויקחו לי תרומה? שוב, ויקחו לי תרומה הולך עם כי לקח טוב. אתם עוד פעם רואים שחזל קלטו שויקחו לי תרומה הולך על התורה. אז הויקחו לי תרומה מובן ברבנו בחיי כאדנים, זה לא רחוק, ככה המובן הפשוט. מדרש השני שם, ויקחו לי תרומה, אומרים חז"ל, כי לקח טוב נתתי לכם. משל למלך, שהייתה לו בת יחידית, ובא בן מלכים, ובגרסה אחרת בן כפר, ובעצם אין סתירה, כי הוא המלך. אז יש איזה שריף של איזה כפר בין מלכים. הוא מכפר, הוא מלך, אבל הוא מלך במקומות שלו. הוא מלך בתחתוניים. ורצה לקחת את הבת, והבת אוהבת אותו והוא אוהב אותה. אמר לו המלך, ביתי יחידיתי, ואני משתעשע בה מאז ומעולם, שהתורה היא שעשוע לפני הקדוש ברוך הוא, עוד לפני שנברא העולם, ואין לי אף בת אחרת. ליתנה לך איני יכול שהיא יחידית. ליתלה ולומר לך אל תיתלה איני יכול, כי היא רוצה להיות אשתך. כלומר, אני יודע שהיא לא שלי לעולם, היא צריכה להיות שלך. אלא זאת טובה עשיני. מדרש פלא. לכל המקום אשר תלך, עשה לי קיתון אחד. קיתון. חדרון. שאוכל לדור עמכם. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל. ויקחו לי תרומה, לכל המקום אשר אלך, עשו לי קיתון אחד שאוכל לדור עמכם. דבר פלאי. זאת אומרת, תרומת האדנים מתארת את השייכות של תורה. נחזור עוד מעט. היא מחצית השקל, בקע לגולגולת, מס. צריך להבין את המושג מס. בהלכות שקלים אומר הרמב״ם שמס פירושו גם בעל כורחו של אדם. קורבנות הציבור זה מחצית השקל, אותו דבר בקע לגולגולת, אבל כיוון שזה קורבנות וזה עמוד העבודה, אז עכשיו זה בא לא מלמעלה למטה, אלא מלמטה למעלה. עכשיו זה בא לחפר על נפשותיכם. נפלא. והתרומה השלישית, ואגב שימו לב למילה, אז המילה הראשונה הייתה ויקחו לי תרומה. כלומר, התרומה היא בעצם מה? היא שלו, זה הוא. ויקחו אותי, ויקחו לי, ויקחו אותי תרומה. כלומר, בעצם הם מרימים את עצמם על ידי. אתם מבינים את הנקודה של תורה? אני נותן את התורה, והם מרימים את עצמם כי אני נותן אותי. על ידי הם מרימים אותם. התרומה של התפילה כתוב, תיקחו את תרומתי. זה עדיין מתאר שייכות של הקדוש ברוך הוא. תיקחו את, אבל לא תיקחו אותי. אלא אתם תביאו תרומה, אבל זו תרומה שהיא שלי. כלומר, הכוח שלכם להקריב נובע מזה שאתם מביאים אש מלמטה. אבל האש הזאת יכולה לאכול רק מפני שיש אש מלמעלה. הכוח של העבודה באמת נובע באמת באמת מהתערות הלילתתה. אבל עמוד התורה ועמוד התפילה הם שני עמודים שעדיין משייכים את התרומה לי ותרומתי. והתרומה השלישית בפרשת התרומה, איך היא נקראת? נו, וזאת התרומה סתם, אשר תיקחו ממי? מאיתם. זה נפלא. זה העמוד של גמילות חסדים. ואגב, תשימו לב למבנה. הסדר בפרשת תרומה שפותחת את כל המשכן, פותח בעמוד האדנים. אבל מתי מטפלים באדנים? מתי מדברים על האדנים? בסוף, את פקודי. אחרי זה הוא עובר למחצית השקל של מה? של הקופות, של המזבח, של קורבנות ציבור. אבל מתי מטפלים בזה? בכתיסה. אחר כך הוא ממשיך, נו, לתרומה של גמילות חסדים, וזה עובר מיד בפסוק הקרוב. זה מעניין מאוד. הסדר הפוך. הסדר הפוך בכוונה. תשימו לב שגם בעמודי העולם הסדר הוא הפוך. הסדר הוא הפוך וישר. הפוך על הפוך קוראים לזה. אברהם אבינו הוא העמוד של החסד. יצחק הוא העמוד של העבודה. ויעקב הוא עמוד התורה. כי סדר העבודה בעולם הוא מחסד. אבל הסדר האובייקטיבי, איך העולם עומד על שלושה דברים, העולם עומד, על מה העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל מינות חסדים. סדר ההופעה של זה מתחיל מפה. בסדר? אבל הסדר האובייקטיבי מתחיל מהתורה ומהעבודה ומגילות חסדים. אז זה הלכפר על נפשותיכם. אני חוזר אלינו. באחד באדר משמיעין על השקלים, וזה כבר כמובן שייך לאדר שני, לאדר הסמוך לניסן. ובשונה כמובן מהדין של תרומת האדנים, תרומת קורבנות הציבור וקופות המזבח, היא קבועה כל שנה ושנה. תרומת האדנים היא הייתה רק בהקמת המשכן. אבל תרומת קורבנות הציבור היא תרומה קבועה משמוקם המשכן. לכן היא נעשית בפעם הראשונה בחומש הפקודים במדבר בפועל. נכון? כשמוקם המשכן באחד לחודש השני, ומונים עם זה בני ישראל, ומונים עם זה בני ישראל לעניין קורבנות הציבור. נדמה לי שכשמעמיקים קצת, יש נקודה מאוד 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 יסודית בהבנת השקלים והדר בכלל. אבל אני רוצה לצורכה לחזור רגע לפסוקים של פרשת השקלים. בואו נחזור שנייה שוב לפסוקים, לשנייה אחת, רק לנקודה אחת מעניינת שם. תמיד מדברים על זה שהשקל הוא מחצית השקל דווקא. אבל תראו עד כמה זה מודגש בפסוק, אני לא יודע אם שמים לב כמה זה מודגש. פסוק י' ג', הפסוק שמתאר את הבאת מחצית השקל. זה ייתנו. רש"י מסתבך להסביר למה זה כל כך מסובך. כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גירה השקל, מחצית השקל. תרומה לשם. נו, תסבירו את הפסוק. זה תחילת הפרשה. נו, איך אתם מסבירים? מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גירה השקל, מחצית השקל. אז כמה זה מחצית שקל גירה? כמה גירה זה מחצית שקל? 10 גירה. אז שיהיה כתוב, זה ייתנו 10 גירה. אתם מבינים מה כתוב פה? זה ייתנו. מחצית השקל בשקל הקודש. עכשיו אתה שואל כמה זה שקל הקודש? 20 גירה. חצי מ-20 גירה, זה מה שיתנו. אתם ראיתם פעם פסוק הזה? זה ייתנו. מחצית השקל, איזה? בשקל הקודש, שהוא 20 גירה השקל, אז ייתנו מזה מחצית השקל. זה יהיה התרומה להשם, שהיא לכפר על נפשותיכם. הערה האחרונה בפרשת שקלים, זה ייתנו, אומר רשי, הערה האחרונה ידוע, רשי הראשון, הראה לו, נו, כמין מטבע של אש, ומשקלה מחצית השקל. ואמר לו, כזה ייתנו. השאלה שכל המפרשים שואלים פה, שאלה, יש כמה דברים שמשה רבינו התקשה, נכון? במה הוא התקשה? מנורה הוא התקשה. אז במנורה אני מבין מה יש להתקשות. איך אפשר לעשות מקשה אחת מכיכר זהב? במה הוא עוד התקשה?
חודש
הזה לכם. טוב, אני מבין. מה פה יש להתקשות? לא יודע איך נראה, מה הוא לא הבין? אני לא מבין מה מסובך ב-20 גירה מחצית השקל, 10 גירה שקל, לא של חצי. מה הוא להבין? זה ייתנו, הראו כמין מטבע של אש. ולמה האש עוזרת כדי להבין את העניין של מחצית השקל? כשהוא רצה להבין על הלבנה, אז אני מבין שהוא הראה לו את העניין של הלבנה. הוא רצה להבין על המנורה, אז הוא הראה לו את העניין של המנורה. הוא רוצה להבין את העניין של מחצית השקל, אז הוא מראה לו כמין מטבע של אש. מה זה?
זה רק מסבך.
כן, אז מה אני עושה עם זה בכלל עכשיו? הראה לו כמין מטבע של אש, הוא בטח אמר לו עכשיו חצי מזה. גם מה הרעיון? מה קרה? מה קשה גם? מה היה קשה למשה? כמו משה הוא זה שאחראי על כל פקודי המשכן, הוא יודע בדיוק שקלים ומחציות שקלים עד הפרט האחרון. מה התחדש? כשאמרנו בפעם הקודמת, אני עוזב את שקלים ונחזור לשקלים עוד מעט. עד כאן ככה כמה דברים שיש להם גם חשיבות בפני עצמם, להיכנס לפרשת שקלים, צריך להיכנס בנחת. דיברנו בפעם הקודמת על מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. הזכרנו, אני חוזר רק לעיקרון, כדי שממנו נוכל להתחיל את הכל. והזכרנו שמי שנכנס אדר מרבין בשמחה, מופיע בגמרא במסכת תענית, כגמרא בעקבות המשנה. במשנה כתוב, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. במשנה לא כתוב כלום על אדר, נכון? מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. זה אומרת הגמרא, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. הזכרנו אז ועוד לא נגענו בכלל בשאלה, כי עברנו לדברי רש"י קצת, של ימי ניסים היו לישראל, שנחזור על זה עוד רגע. השאלה הבסיסית היא מה זה הכשם הזה בכלל? מה בא הכשם להגיד? כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. מה פירוש כשם? אם תגידו שכשם פירושו שבאותה צורה, זה גם לא נכון. כי מי שנכנס אב, דיברנו על זה, ממעטין בשמחה, עד י' באב. אבל מי שנכנס אדר, אז כל החודש מרבים בשמחה. לא עד פורים. כל החודש עניינו ארבעיה בשמחה. אלא מה תגידו שהכשם הוא באותה אינדיקציות הלכתיות? ודאי לא נכון. מה שממעטים בשמחה הוא עם גבולות. מארסים בשבוע שחל בו תשעה באב. מארסים באירוסים בתשעה באב עצמו. מיד מופיע שם בהלכה שכמה שממעטים בשמחה יש דברים שלא ממעטים. אבל מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, הכוונה היא שלא רק השמחה הרגילה של כל השנה כולה, כמו דין של מועדים לשמחה ועד רבה דין של זמן שמחתנו, אלא שמי שנכנס אדר מרבין בשמחה בפריצה גמורה של עד אלו ידע, נכון? לא דין שמחה אלא דין משתה ושמחה ויום טוב. אז מה כשם? אז אין כאן שום כשם. מה הכשם? יש כשם אחר שהגמרא שואלת מה הפשט שלו, כי זה משנה, זוכרים? כשם שהגמרא שואלת מה פירוש כשם. חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. משנה במסכת ברכות, נכון? פרק תשיעי. חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. שואלת הגמרא, הגמרא לא שואלת בכלל. הגמרא מוסיפה מילה. כי השאלה ברורה. כשם זה לא מילה סתמית. כשם פירושו שיש לזה את אותו עניין. אי, אבל זה לא נכון. כי על הרעה מברכים ברוך דיין האמת לא עליכם, ועל הטובה מברכים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ואם טוב לו ולאחרים, הטוב והאמיתי. אז מה כשם? אז הכשם לא בא להגיד אינדיקציה, אלא מה בא להגיד הכשם? הכשם בא להגיד שבאותו האופן, באותה הצורה, באותו העניין, כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, סליחה, כשם שמברך על הטובה, כך מברך על הרע. מוסיפה הגמרא מילה, מה המילה שהיא מוסיפה, זוכרים? מילה אחת, גמרא בהרואה, בשמחה, זה הכשם. גמרא, פשוטה, נכון? דרישה פשוטה. מה שכתוב שמברך על הרע כשם שמברך על הטובה, אין פירושו שמברך את אותה ברכה, אלא פירושו שמברך באותו האופן שהוא מברך. כשם שמברך על הרע, כך מברך על הטובה. בשמחה. וכך פוסק להלכה השולחן ערוך. קרים את השולחן ערוך הזה? שולחן ערוך נורא. שולחן ערוך אומר, אין כאן משנה ברורה. יש כאן שולחן ערוך חלק ב', משנה ברורה חלק ב'. בטח במחשבים יש את זה, נכון? נו, נו, הנה, 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 נו, אלכם, תגיד, תגיד אותו בכל. תשמעו את, תשמעו את, את לשון השולחן ערוך, זה גבל. לשון השולחן ערוך. זה בריש כף ג', בריש כף ב', ריש כף ג', שם בהלכות ברכות. זה שם ברכת הטוב, ברכות הטוב והמיטיב. סעיף א', סעיף ב', אתה רואה שם? תראו, כל התורה יש בתוך זה. מה הלשון?
חייב אדם לברך על הרעה בדעת
שלו. או, שש, תקשיבו טוב. עכשיו.
חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלמה ובנפש חפצה, כדרך שמברך בשמחה על הטובה. כי הרעה לעובדי השם משמחתם וטובתם, כיוון שמקבל מהרעה מה שגזר עליו השם, נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את השם, שהיא שמחה.
אתם שמעתם? זה טוב שאין לכם ספרים, תכתבו את זה לפניכם, תשמעו את זה טוב. זה דבר נורא. חייב אדם, תראה מה אנחנו מדייקים, בסדר? אני רוצה שנדייק מבילים, זה שולחן ערוך. אגב, זה דבר מאוד חריג שמרן חורג ונותן דרושה בתוך סעיף. מעט מאוד פעמים. מה שהוא לקח פה מהגמרה זה את המילה בשמחה. נכון? כך אומרת הגמרה. המשנה אומרת כשם, בסדר? הגמרה אומרת בשמחה, תראו איך מבנה של הלכה. הגמרה אומרת בשמחה, היא לא שואלת שאלות, אבל ברור מה השאלה. היא דורשת שנבין את המילה כשם. אנחנו רוצים להבין כשם שמי שנכנס אף. אז היא דורשת להבין את כשם. ואז היא אומרת בשמחה. והמחבר אומר, אני לא מבין מה זה. איך עושים את זה? מה זה? מה פירוש? ואז הוא אומר כך. חייב אדם לברך על הרעה. עכשיו תראו את המילים. בדעת שלימה. ובנפש חפיצה. דעת שלימה ובנפש חפיצה. בשמחה. נכון? כדרך שמברך על הטובה. איך? אם זה דעת, אז בוא אני אסביר לך את זה בדעת. כי הרעה, נו. כי הרעה לעובדי השם, זה נורא, זה יקומם בהתחלה. כשלא מבינים טוב את העניינים האלה בהתחלה, זה מקומם מאוד הדברים האלה, לכאורה. כי הרעה לעובדי השם
היא שמחתם
וטובתם. היא שמחתם וטובתם, הוא לא אומר בזה.
לא, כיוון שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם, נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את השם, שהיא
שמחת. בעצם הוא בא להגדיר את המילה שמחה. אתם הבנתם מה עשה השולחן ערוך עכשיו? הוא רוצה להסביר את הגמרא. אתם מבינים איך לומדים פסקה, איך לומדים סעיף? הוא רוצה להבין את הגמרא. הגמרא אמרה כשם בשמחה. הוא רוצה להבין את המילה בשמחה. הוא לא הבין. אז הוא אומר כך. חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלימה ובנפש חפיצה. אני ככה בביקורת כל הזמן. בסדר? שלא נפספס שם. כל מילה שם זה קודש. בדעת שלימה ובנפש חפיצה בשמחה כדרך שמברך על הרעה. כדרך שמברך על הטובה. כי הרעה לעובדי השם היא שמחתם וטובתם. נכון? כי הרעה לעובדי השם היא שמחתם וטובתם. אמרתי לכם, תשמעו קטע אחד מהדברים זה יקומם, לא יבינו מה רוצים. מה פתאום? מה פתאום? הרעה זה שמחתם וטובתם? נו, הוא מסביר. הלאה?
כיוון שמקבל מאהבה.
מה שגזר עליו השם נמצאנו
שבקבלת רעה זו הוא עובד את השם.
ומה השמחה של אדם? נו, לעבוד את השם, שהיא שמחה לו. מילון מרן רבי יוסף קארו, מילון חדש. יש מילון חדש, אבן שושן, מילון חדש. שמחה, הגדרה. שמחה, עבודת השם. מילון, הגדרה, כתוב. אז מתי האדם מגיע באמת לידיעה שהוא בשמחה? כשבטוח שהוא עובד את השם. אז כשהוא עובד את השם בטובה, הוא בטוח שהוא עובד את השם. אבל האמת, הוא כמעט בטוח. הוא 99% בטוח. 50% בטוח. 30% בטוח. אחוז. אבל כיוון שמקבל מה שגזר עליו השם, שהיא עבודת השם שלו, אז נמצא שהוא עובד את השם ממש. והיא שמחה. אתם שמעתם? זה לא גבל? הגדרה לשמחה. הגדרה חדשה. שמחה פירושו היכולת לחיות את האין סוף. בסוף. זאת שמחה. שמחה זה שאני יודע שזה לא ניתן לנטילה ממני. זה לא ניתן ללקיחה. שום דבר לא יוכל לקחת את זה. שמחה היא שהוא עובד את השם. מה הספק שיש בשמחה אם אני באמת רק עובד את השם? לא עליכם, לא עלינו, כשיש איסורים. אז לכאורה האדם נמצא במצב שבו המבחן את עבודת השם שלו הופך להיות זיכוך כזה שהוא נטו. אז כשזה מגיע לכזה זיכוך, אז זאת השמחה שעליה מדובר. בדעת שלמה ובנפש חפיצה. מה זה דעת שלמה? יכול אדם להגיד שיש לו דעת שלמה? אדם יש לו דעת שלמה? מה זה דעת שלמה? לדעתי דעת שלמה לא בא להבדיל מדעת חסרה. דעת שלמה בא להבדיל מדעת חלקית. דעת שלמה, כן, אולי אפילו זה היה יותר בנפש. דעת שלמה פירושו בדעת השם. זה לא אני. זה לא שלי. זה לגמרי, זה בכלל לא אני. זה הוא. רצוני לעשות רצונך. אתם רוצים לשמוע מה זה כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה? זה קשה להגיד את זה. על פי ההבנה שלך, את מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, על פי ההבנה הזאת, אתה תיבחן במי שנכנס אדר מרבין בשמחה. אני רוצה להסביר. למה מי שנכנס אב ממעטין בשמחה? כי בעבודת השם יש חיסכון, יש חסך, יש חסר, יש שבר. על פי רמת הממעטין בשמחה שלך באב, תהיה רמת המרבין בשמחה שלך באדר. זה פלא פלאות. כי למה מרבין בשמחה באדר? אני חוזר למה שאמרנו בפעם הקודמת. כי ימי ניסים היו לישראל. פורים ופסח. אמרנו בפעם הקודמת, ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. ממתי ניסים זו סיבה לשמחה? ניסים זו סיבה לאמונה. זוכרים שדיברנו על זה? למה ניסים זה ההגדרה לשמחה? ומה פורים ופסח? נכון? ואיך פורים ופסח שייכים לאדר? ואם פורים ופסח, אז למה בניסן אין דין של מרבין בשמחה? למה באדר? ולמה פורים יותר מפסח? ודיברנו על זה שפורים ופסח, החלוקה היא שבעצם אלה שני החגים שמבטאים את יסוד מתן תורה. אלא שפסח מבטא את מתן תורה כפי שזה בא אלינו מלמעלה למטה, ואנחנו עדיין בקפה עליהם הר כגיגית. אנחנו נמצאים בביטול כזה שבו אנחנו בכלל לא יכולים לקלוט ולהקל את זה. אנחנו בעיבוד חושים, וכל העם רואים את הקולות ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע. ופורים פוגש אותנו עם התורה מהמקום שלנו. לכן הסברנו מה קרה בפסח. זה פלא פלאות. מה קרה בפסח אמרנו? לא רק לנו, למצרים. מה קרה בפסח? הקדוש ברוך הוא הנחית כזאת מכה על פרעה. משהו משהו. אבל פרעה עצמו לא התהפך. לפרעה לא קרה כלום. אז מתו לו כמה מיליונים. מה זה מעניין את הרשע הזה בכלל? הוא ממשיך להיות פרעה, הוא ממשיך לרדוף אחרי בני ישראל. הוא צריך רק 3 ימים כדי לסדר את הזיוודים ולהתחיל לרדוף מחדש. אתם מבינים מה אני אומר? הנס הוא הרבה יותר גדול. אבל לא ממני. לא לפרעו קרה. להבדיל גם לי עוד לא קרה. אני עדיין בממתת שערי תומה, אני רק מתחיל לצאת עכשיו, אני בקטנות. אני רק מתחיל לספור. מה קרה בפורים? נס הרבה יותר קטן. הקטי, עבדי אחשוורוש שם. אבל זה נס הרבה יותר גדול. זה נס יותר קטן, אתם יודעים למה? זה נס יותר קטן כי הקטי עבדי אחשוורוש שם. זה נס יותר גדול כי אחשוורוש התהפך. כי אחשוורוש שאמר מקודם למען ועל היהודים כתוב בעיניך, אחשוורוש התהפך ואמר, בית המן נתתי לכם וכתבו על היהודים כתוב בעיניכם ונהפוך הוא בא פה לידי ביטוי. פורים הוא מציאות שההתהפכות היא מלמטה. כפה עליהם זה לא מציאות היסטורית חיצונית. גם בפורים לא עשינו תשובה בגלל שהיינו נחמדים, עשינו תשובה בגלל שהמן הרשע גזר גזרות. אבל בפורים אנחנו התהפכנו. רבים מעמי הארץ מתייעדים. כל המציאות מתהפכת. נכון, בפורים לא קוראים הלל. לא רק כי הקטי עבדי אחשוורוש הענן. מה התשובה השנייה? אמרתם את שתי התשובות הנוספות. אחת היא כי זה נס שבחוץ על הארץ, והשנייה כי קריאת הזה הלילה. נכון? נס שבחוץ על הארץ שלא שלם, וקריאת הזה הלילה, זה אומר שקריאת המגילה זה הלל. אז תחשבו, זה נפלא. קריאת הזה הלילה מצוין, אז למה לא אומרים הלל? זה פילי פלאות. קריאת הזה הלילה אומר, מה ההבדל בין מגילה להלל? אתם יודעים מה זה הלל? הלל זה מלמעלה למטה. חז"ל אומרים, מי אמר הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם? אתם יודעים מי אמר? מי אמר? פרו. פרו אמר, הללויה, הללו עבדי השם. הם אמרו לו, אתה מציא אותנו? אז הוא אמר, כן. אז הם אמרו, אז תצעק, אתם לא עבדים שלי יותר. אז הוא אמר, אתם לא עבדים שלי. אז אמרו, לא, 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 תצעק עבדי השם. אז הוא אמר, הללויה, הללו עבדי השם. הם אמרו לו, מה להגיד? כלומר, בעצם הלל הוא בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב, מעם לועז, הוא הכל מה שבא מלמעלה. מה זה קריאת נגילה? שהסיפור הכי פוליטי, הכי מלמטה, 9 שנות חתחתים, פוליטיקות, אופוזיציות, קואליציות, תוכניות, תכנונים, הכל הגיוני, הכל מובן, הכל הפוך על הפוך, הכל מסובב, שם השם לא מופיע. אתם יודעים איפה מופיע שם השם במגיעת אסתר? איפה מופיע שם השם כן? איפה הוא מופיע בראשי תיבות? ביבוא המלך והאמן. שכוח. י' כ' ו' כ' אז הוא מופיע. ביבוא המלך והאמן, היום. כאן, עכשיו, רוצה לראות. יבוא, קריאת זה הלילה של פורים. אתה לא מבין מה זה הלל של פורים? הלל של פורים זה קריאת המגילה. זה הסוג של הלל. הקטי עבדי אחשוורוש שם. גם ההגדרה של נס שבחוץ לארץ מעניינת מאוד. יש חתם סופר מופלא. חתם סופר גוואלד. החתם סופר אומר, אתם זוכרים איך קוראים חז"ל על שם מזמור בתהילים לאסתר המלכה? נו, איך קוראים לאסתר המלכה? איילת השחר. נכון? איילת השחר. זוכרים את המזמור? לנצח על איילת השחר. ולמה קוראים לה איילת השחר? זוכרים? למה קוראים לה איילת השחר? אז מי שיפתח פעם את פרק כ"ב, כולכם מכירים אותו, אני בטוח, אבל תסתכלו בו פעם בעומק, הוא לא יאמן הפרק הזה. זה פרק של שואה ותקומה. זה פרק שמתאר בפרטים, פרטים, פרטים, קשה להגיד אותו בכל. זה פרק שמדבר על הכלבים, ואספר כל עצמותיי, ואיך מחלקים את הבגדים. זוכרים שם את הפרק? אספר כל עצמותיי, המה יביטו יראו בי. הם לוקחים את הבגדים שלי, הם סופרים את איבריי, הם מקיפים אותי, הקיפוני כלבים, עדת מרעים, ידיי ורגליי, תיאור שלם. ואיך הסיום של הפרק אגב? נו, לעם נולד
כי עשה.
נולד עם מתוך הדבר הזה. חז"ל אומרים, אסתר זאת איילת השחר. למה אסתר זאת איילת השחר? מי מכיר את הלשון של חז"ל? אז יש לחז"ל ביטוי מדהים. למה אסתר זאת איילת השחר? במדרש אסתר רבה. אגב, כל הביטוי של איילת השחר שבקע אורה והיא הולכת כמעה כמעה, זוכרים את הביטוי הזה? שהולכים בבקעת ארבל, אני ממגדל עכשיו, שם שהולכים בבקעת ארבל ורואים איילת השחר שבקע אורה, זה שם. כל הביטוי הזה מופיע באסתר רבה על הפסוקים שלנו, על אסתר. על איילת השחר היא אסתר. ושם כן, ושם כתוב למה אסתר נקראת איילת השחר, דבר מוזר מאוד. מה איילת השחר? סוף כל הלילה. אף אסתר, נו?
סוף כל הניסים.
מה איילת השחר סוף כל הלילה? אף אסתר, סוף כל הניסים. עכשיו, זה לא פשוט סוף כל הניסים. מה, אין ניסים? בבוקר לא היו ניסים? עכשיו אין ניסים? כל שנייה ניסה חשב אוכל. סוף כל הניסים, התנך. כתבי הקודש. סוף כל הניסים. בסדר? מה איילת השחר סוף כל הלילה? אף אסתר, סוף כל הניסים. ראיתי חתם סופר, לא יאמן. תחזיקו טוב. שואל החתם סופר, הפוך. הילד השחר היא הסוף של הלילה. אז זה תחילת היום. אז למה אתה קורא לזה סוף הלילה? תחילת היום, תחילת הבוקר, זה הגאולה, הילד השחר. אבל אסתר, מה קורה בסוף? חוץ לארץ. עבדי אחשוורוש שם. נכון? מה ההפי אנד של מגילת אסתר? שנשארנו שם. שאלה טובה? אז הוא אומר, מה אסתר סוף כל הניסים, איילת השחר? זה הפוך, איילת השחר זה תחילת ה... איילת השחר זה איילת השחר, זה הולך כמעה כמעה, ועוד מעט יפציע האור. אבל אסתר? אסתר זה תיאור של הסוף. ומה עכשיו? אומר החתם סופר, זה דבר פלאי. אסתר... היא סוף כל הניסים התנכיים. אתם יודעים מה זה הניסים התנכיים? זה הניסים שבהם אתה רוצה לצאת ולבקש לחם, אז אומרים לך, תסתכל לשמיים ותגיד המויצי לחם מן השמיים וירד מן. זה קריאת ים סוף. זה מקדש ראשון. זה יהושע והאי ויריחו, זה ספר שופטים, זה רואים שכשאתה לוחם אז כך, וכשאתה רואים, זה סוף כל הניסים. כן, אתה רואה, אתה רואה, אתה מבין, אתה קורא אחד ועוד אחד. אתם יודעים מה קורה באסתר, הוא אומר? באסתר נגמרו הניסים של התנך, ועכשיו מתחילה העבודה האמיתית שלנו. עכשיו מתחילים הניסים שנראים כאילו חושך, אבל עכשיו אפשר ללכת עם פנס. עכשיו זה לא מלמעלה. עכשיו זה לא ביטול מלמעלה למטה. עכשיו זה מלמטה למעלה. שומעים את החתם סופר? זה פלט לא. עכשיו זה אני. אני במדרגה שלי. אני בחיים שלי, עם האיסורים שלי, עם הפרטים שלי, עם ההלכות שלי, עם ההגדרות שלי. אנחנו, חברה, עם, ציבור. איך מתחיל להיבנות מחדש כל דבר ודבר, אבל הוא נבנה מתוך פסח, אבל עכשיו מתחיל פורים. עכשיו מתחיל קריאת הזה הלילה. מזה נגיע להליל הגדול, השלם, בסוף של פורים ופסח ביחד. מה אסתר סוף, מה איילת השחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים? בין איילת השחר, אומר החתם סופר, בין איילת השחר ועד הנצח המה, זה הזמן הזה בדיוק של החושך הזה, שבו אני מתחיל לראות את הדברים מעצמי. כשהיא טיפ טיפות של ראייה, טיפות קטנות. זה לא הרגעים הגדולים, זה הרגעים האלה שאני יכול למצוא אותם לבד. כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. מי שיחשוב פעם בעצם מה קרה באדר. אילו היה חס ושלום המן מצליח באחוזון מתוכניתו, אז אדר זה החודש של הפתרון הסופי. אז מה מי? ההתהפכות היא ברוך השם בי"ד אדר ובתתוו אדר ונוח בו. אז תעשו בי"ד ובתתוו שמחה. הרגעים שלפני זה הרגעים שאם חס וחלילה זה לא היה מתהפך. אלא הרגעים שלפני חס וחלילה אני לא יודע איזה תוכנית. אבל כשאתה קולט שהכל בעצם מה יסוד השמחה? מה זאת שמחה? אם אני תופס את המושג שמחה שהגדרנו בהגדרה שלו בשולחן ערוך, אם אני תופס שהמושג שמחה הוא השמחה כמו שהרמב״ם מגדיר אותה בהלכה, השמחה שהיא בעשיית המצוות ובאהבת האל שציווה בהם. זוכרים את ההגדרה של הרמב״ם? אם אני תופס שהשמחה היא עבודת השם, אז ממילא אם השמחה היא עבודת השם, אז כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, כך באותה מדרגה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. כי מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, לא כי היה אירוע היסטורי של חורבן, אלא כי כל קשר העבודה עם הקודש ברוך הוא פגום. כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, מפני שכל המציאות של שמחה בעבודת השם שבאה מלמטה הולך ומתחדש. ועכשיו הדור קיבלו אבימי אחשוורוש. אז מי שמבין את המיעוט בשמחה של האב, מבין את הריבוי בשמחה של אדם. זה הימי ניסים היו לישראל של פורים ופסח. כשנכנס אדר, כתוב בהלכה, משמיעים על השקלים. על איזה שקלים? על איזה שקלים? על השקלים של העבודה שלנו. על השקלים של עבודת הציבור, של קורבנות הציבור, של תפילה. יש שתי מחציות שקל, מחצית השקל זה אדנים של תורה, ומחצית השקל זה עבודה שלנו של תפילה. זה לכפר על נפשותיכם. כל המפרשים עוסקים בלמה מחצית השקל. והתשובות על למה מחצית השקל מובנות משני כיוונים. כיוון אחד שמדבר על מחצית השקל מדבר תמיד על זה שכל יהודי הוא מחצית שקל. ורק שני יהודים ביחד הם שקל. וצריך לדעת שרק שניים ביחד עם שקל אחד. והמחצית השקל בא לדבר לא על הקורבנות שכל אחד מביא באופן פרטי, אלא על קורבנות הציבור. על תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים. על תמידים שקרבים רק מכספי ציבור. אני שייך לקורבן התמיד בדיוק כמו ששייך לקורבן התמיד זה שניתן לו המחצית השקל שלו ניתנה בעל כורחו. השייכות שלי לתמיד, והשייכות של חברי הרחוק, רחוק, רחוק לתמיד היא אותה שייכות. אבל יש במחצית השקל עוד נקודה של מחצית השקל. יש במחצית השקל את הנקודה שמחצית השקל היא בעצם, מחצית השקל זה אני והוא. מחצית השקל זה החצי שלי מפה, והחצי של הקודש ברוך הוא מלמעלה. וזה המטבע שלי. כתוב אצל הרב המגיד, של המגיד ממזריץ', ועשה לך שתי חצוצרות. זוכרים, עשה לך שתי חצוצרות כסף? מה זה שתי חצוצרות? מה זה המילה חצוצרה? אתם מכירים מה פירוש המילה חצוצרה? חצוצרה, מסבירים חז"ל שחצוצרה זה חצי צורה. חצוצרה. זה הכלי נשיפה הזה. זה חצי צורה. זה לא צורה שלמה. ורק חצי צורה ועוד חצי צורה זה שתי חצוצרות. ואז היא יוצר צורה שלמה. הופיע אצל הרב המגיד ממזריץ' באור תורה שלו, שעשה לך שתי חצוצרות כסף, זה הידיעה שאני חצי צורה, ונשמה של יהודי זה חלק אלוקה ממעל ממש. וכיוון שזה חלק אלוקה ממעל ממש, אז ממילא הוא צריך לתת מחצית השקל. את המחצית השנייה אני נותן. תיקחו את תרומתי. יש מחצית שקל שניתנת מלמעלה ומחצית שקל שניתנת מלמטה. כשמשה רבנו לא מבין מה עושים עם מחצית השקל, משה רבנו שואל שאלה פשוטה. משה רבנו לא מבין איך יכול להיות שאפשר לעורר, כי תישא את ראש בני ישראל, שאפשר לעורר ולחפר על נפשותיכם במחצית שקל של העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. שמה שמשה רבנו לא מבין. חז"ל אומרים שכיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא לחפר על נפשותיכם, על חטא העגל אמר לו. כך רש"י הרי אומר בתחילת הפרשה. אמר משה רבינו, כמה צריך להביא? מסתום 30 שקל כמו כופר בשור. 50 שקל כמו כופר בזה, ויש מדרש ארוך מאוד שמתאר איך עברנו גם על החלוקים האלה וגם על 100 כסף ואנשו אותו. 50 כסף ואנשו אותו. 30 שקל ואנשו אותו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה ייתנו. מחצית השקל, בשקל הקודש. אתה לא מבין? 20 גרה השקל. אתה לא מבין? מחצית. כי את המחצית השנייה, הכופר שאתה צריך לתת על מה שקרה בדיני נזיקין, בשור מועד, בהלכות, בהגדרות, הוא כופר שאתה צריך לחסות משהו שהתרחש. אבל מה זה לחפר על נפשותיכם? זה לחזור ולחבר את החלק אלוק הממעל שלך למקור שלו. זה חצי שקל. האדנים של התורה ומחצית השקל של התפילה זה שני החיבורים מלמעלה ומלמטה שמחזירים אותך למקור שלך, מחצית השקל. זה ייתנו. האש, ההתעוררות הגדולה ביותר שיכולה לבוא בעולם, יכולה לבוא מהידיעה שאתה מחצית השקל. שאתה מחצית השקל בקשר שלך לכלל ישראל, ושאתה מחצית השקל בקשר שלך לחלק אלוקה ממעל. האדנים של עמוד התורה, למחצית השקל של עמוד התפילה. משנכנס אדר משמיעין על השקלים, זה גבלת. אמר הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא במגילה, הקדימו שקליכם, זוכרים? הקדימו שקליכם, נו, משקליו של המן הרשע. שנאמר בו, בעשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה. זו גמרא במגילת את זין. אומר שם תוספות, שם תוספות קטנצ'יק. קטן קטן, אבל לא יאמן. ועשרת אלפים כיכר כסף, כתוב שם בתוספות כך. ועשרת אלפים. בעיר תוספות, אתם יודעים כמה זה יוצא עשרת אלפים כיכר כסף? משום רבו הוא מביא את זה. שמעתי, הוא אומר, אפילו לא כתוב שמעתי. קצר, קצר, איך כתוב שם? מה הלשון?
שמעתי שעשרה אלפים כיכר כסף עולים חצי שקל לכל אחד מישראל, שהיו 600,000.
שמעתי שעשרה אלפי כיכר כסף עולים מחצית השקל כפול 60 ריבו. הקדימו שקליכם לשקלם של המן הרשע. ואחד ואדר משמיעין על השקלים. המחצית השקל אומר, מה אתה מרבה? אם אתה מרבה אתה מוציא מהחצי שלי. מה אתה עושה? אל תרבה. זה לא תרומה מאיתם. זה תרומה משלי. תורה, אתה מבין שזה משלי? תפילה, זה כן, בטח, אבל אני נותן לך את הכוח. אנחנו מתחברים. תיתן מחצית השקל. ותזכור שאתה חלק אלוק הממעל ממש. תורה ותפילה, ביום חמישי בלילה היינו במשמר קצת ביחד, במגדל. חשבתי, ואני רוצה בזה לסיים, אם זה נכון, זה גבל, כל הקשם הזה של אדר ושל מי שנכנס אדר, ושל הקשם של הרעה והטובה, יש גמרה שאני בטוח שכולם זוכרים אותה בברכות. גמרה מדברת שם על איסורים. זוכרים את הסוגיה על איסורים? חביבים עליך איסורים, נכון? וגמרה דנה שם בסוף ואומרת שישנם איסורים שנקראים איסורים של אהבה. נכון? הגמרא שואלת, איך יודעים מה הם איסורים של אהבה? מה עונה הגמרא? זוכרים? מה התשובה? מה הם איסורים של אהבה? כל ש... דעה אחת אומרת, כל שאין בהם ביטול תורה. איכא דאמרי, כל שאין בהם מה? ביטול תפילה. לא הבנתי את זה אף פעם. אני אף פעם לא הבנתי את זה. אני בשבועיים האלה חשבתי ככה מאיזשהו כיוון אחר, ואני אף פעם לא הבנתי את זה. בדרך כלל מסבירים שמה האינדיקציה שהאיסורים הם איסורים של אהבה, לפי זה תבדוק. אני לא מבין מה כתוב פה. לא עלינו, אנו אין בידינו לא מאיסורי הרשעים ולא משלוות הרשעים ולא מאיסורי הצדיקים, רבי ינאי, שלא נדע. אבל גם איסורים קטנים שאנחנו מכירים. מה, אין בהם ביטול תורה? לא הבנתי, אדם חולה, צריך ללכת לרופא, מה שעושה. אני לא מבין את זה משני הכיוונים. קודם כל, אני לא מבין את זה עובדתי. יש ביטול תורה. שנית, אני גם לא מבין את ההגדרה. אתה הולך לרופא, זה לא ביטול תורה, אז אתה צריך ללכת. אני לא מבין מה כתוב פה. מה זה ביטול תורה? ומה זה ביטול תפילה? אז תמיד הבנתי שביטול תורה וביטול תפילה הפשט, מה שקוראים בעברית תקנית ביטול תירה. זה דבר חשוב מאוד. כלומר, ביטול תורה, אתה מבטל את התורה. זה חמור מאוד. זמן, אתה מבטל, זה ביטול זמן. זה ביטול זמן, זה נכון. זה ביטול תורה, כי הזמן היה צריך להיות של תורה, אבל זה ביטול זמן. אתם יודעים מה זה ביטול? ביטול בעברית זה ההפך מקיום. קיום זה לא מה שנקרא ביצוע. מה זה קיום שטר? תוקף. מה זה קיימו וקיבלו היהודים? נתנו תוקף למה שקיבלו כבר, נכון? כשאתה מקיים משהו, אתה מבקש להנציח אותו. אמת? אז בקיום טכני, משפטי, אתה נותן תוקף לאיקס זמן. נכון? אבל קיימו וקיבלו, אתה מבקש לתת תוקף ממשי. אז לקיים משהו, לקיים על כל עליהם ועל כל המלווים עליהם, מגילת אסתר זה הכל קיום. לקיים משהו זה לתת לו את הנצחיות שלו, זה לתת לדבר הזה משהו שהוא לא רק רעיון, הוא נצחי, הוא הרבה, הוא נצחי לאין ארוך ממה שהוא היה. זה נקרא לקיים תורה. על יוסף הצדיק מסופר שהוא, משה רבנו לוקח את עצמות יוסף אמו, ואז חז"ל אומרים שהלכו שני ארונות בראש המסע. בארון אחד, נו, העדות, הברית, ובארון השני, העצמות, עצמות יוסף, ושואלים אומות העולם, מה פה, מה פה? אז אומרים להם, זה יוסף, זה האמת, וזה, זה התורה, זה. ושואלים אומות העולם, מה למת אצל החי? לא נראה להם מתאים. אז עונים להם במדרש, אומרים להם ישראל, קיים זה מה שכתוב בזה. אתם יודעים מה הפשט? לא הוא ביצע, יש הרבה יהודים טובים שביצעו. הוא נתן לזה קיום. הוא גילה איך זה מתרחש במציאות הכי נמוכה במצרים. הוא קיים את התורה, הוא עשה אותה בקיום. הוא העלה אותה למקום שאי אפשר בכלל להבין. הוא גילה כמה זה אינסוף. כמה האינסוף שייך אליה. עכשיו תשמעו, זה גבלת. שמעתם מקודם מה שקראנו בשולחנו, רוח על איסורים. אני מברך על הרעה. מה זה איסורים של אהבה, אומרים חז'ל? זה איסורים שאין בהם ביטול תורה, אלא קיום תורה. מה קורה לתורה שלך בעקבות האיסורים? היא בתהילה, או שהיא מגיעה לקיום שלפני כן לא היה אף פעם? זה ההגדרה לאיסורים של אהבה. ואיכא דאמרי, כל שאין בהם ביטול תפילה. זה שתי מחציות השקל, של האדנים ושל המחצית השקל. איסורים של אהבה זה האם זה מקיים, והופך את מה שהיה מקודם לבטל יחסית למה שעכשיו. אתה יודע איזו תורה זו עכשיו? אתה יודע לאיזו תורה עכשיו אנחנו יכולים להיכנס מכל האיסורים האלה? אתה יודע לאן אפשר להגיע מזה? שהיא טובתם ושמחתם. אז מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, כי ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח, זה המשך ישיר לכשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה. מפני שעכשיו בא לידי ביטוי יותר מכל דבר אחר, בכל סוגיית פורים ומגילת אסתר, באות לידי ביטוי שתי הנקודות שדיברנו עליהן. הדור קיבלוה, ולך כנוס, וצומו עליי, ותתפללו עליי. כל המציאות של תפילה שהופכת את כל העולם כולו ומקיימת קיום תפילה וקיום תורה, זה מה שמתרחש בכלל בכל חודש אדר ובפורים. קיום תורה וקיום תפילה, זה שתי התופעות שמתרחשות. שני הקיומים האלה הם השקלים, שהם לא יכולים בכלל להשתנות. הם לא יכולים להיבטל, הם קיימים בכל יהודי ויהודי. העשיר לא ירבה כדי שהוא יהיה מחובר למחצית. שכל הזמן לוקחת אותו להיות חלק אלוק ממעל ממש. אז זה החלק השני של מי שנכנס, של פורים ופסח, ומתוך זה נחזור בעזרת השם לפסח בפעם הבאה. שקוייך.